שלום וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט, למה לא אמרו לי? הפודקאסט שמדבר על כל הדברים שלא מדברים עליהם בהיריון לידה, הורות, הנקה. ולפרק הזה הזמנתי את נטלי קרשטיין, שהיא תזונאית, שהיא מדריכת הורים, שהיא יועצת שינה, והפעם אנחנו נתמקד על תחילת מוצקים. בעצם מגיע הרגע שאנחנו צריכים להתחיל לתת מוצק לילד שלנו, וזה איזושהי צומת שאני מרגישה שיש בה הרבה מאוד בלבול, לא יודעים כמה, לא יודעים עם מה להתחיל, לא יודעים מתי נכון, פעם אומרים 4 חודשים, פעם אומרים 0.5 שנה, איך משלבים את כל הנושא של הנקה או בקבוק תמלים נותנים, אז באנו לעשות סדר בכל הסיפור הזה. אז היי נטלי.
היי שרית, איזה כיף להתארח אצלך.
איזה כיף שבאת.
תודה
שהזמנת אותי. אז בואי תספרי קצת מי את למי שלא מכיר אותך.
אז אני נטלי קרשטיין ואני תזונאית קלינית, וההתמחות שלי זה תזונת תינוקות וילדים, ואני תמיד אומרת שהבייבי שלי הוא כל הנושא של מעבר למוצקים, וחוץ מזה אני גם מדריכת הורים ושינה, ולא סתם בחרתי גם להיות מדריכת הורים ושינה. אני רואה בכל מה שקשור לנושא של אוכל הרבה יותר מרק תזונה. אני מאמינה שעם אוכל יש לנו יחסים, ואת היחסים עם אוכל אנחנו בונים מתחילת החיים, ובשלב המעבר למוצקים אנחנו עוברים איזושהי קפיצת מדרגה משמעותית ביחסים שאנחנו מייצרים עם אוכל, כי אם הנקה ותמל אמורים להיות ההזנה הבלעדית עד גיל 0.5 שנה, ומגיל 0.5 שנה צריך להתחיל לשלב מוצקים, הנקה ותמל באיזשהו שלב לא ילכו איתנו לאורך כל החיים. אבל המוצקים, האוכל בעצם כמו שהוא, איתו אנחנו נלך כל החיים, ואיתו אנחנו מייצרים יחסים כבר בחוויות הראשונות שלנו, וזה הרבה פעמים, החוויות הראשונות שלנו ישפיעו על איזה אכלנים אנחנו נהיה בילדות המוקדמת, המאוחרת ובהמשך החיים.
אז מולה, אז התחלת בעצם מזה שהמלצת משרד הבריאות, זה באמת עד גיל 0.5 שנה, זה או הענקה בלעדית או תמל בלעדי. זאת אומרת, פעם הייתה איזושהי הייתה איזושהי הנחיה להתחיל מוצקים או טעימות מגיל 4 חודשים, שזה השתנה עכשיו ל0.5 שנה, עד כמה שאני יודעת. את יכולה להסביר קצת ההבדל, למה זה השתנה, מה היה שם, למה 4 ועכשיו שוב 0.5 שנה?
כן.
ומה זה טעימות בכלל? את יכולה להגיד לי מה זה טעימות?
מה זה טעימות, אה?
אני בתור אמא צעירה שברתי את הראש, מה זה טעימה? זה כאילו לק, זה כאילו כפית, זה כאילו קערונת, מה זה טעימה? עבורי טעימה זה כפית, קדושה מלאה.
אז אני ככה אתחיל ואומר שעד לפני כמה שנים באמת ההמלצות היו להתחיל בין גיל, מגיל 4 חודשים או בין גיל 4 ל-6 חודשים ובהתאם לסימני מוכנות, ומה שראו זה שהרבה הורים ככה ממהרים לעבור מתאימות, מהתנסות של כפית 2-3 ביום בכמות מאוד קטנה על הכפית לארוחות שלמות, וכשהסתכלו מבחינה מחקרית בצורה מקיפה וגדולה, ראו שההתחלה מוקדמת של מוצקים בעצם יכולה לייצר גם חסרונות. ראו שההתחלה בגיל 6 חודשים משפרת את שלמות מערכת העיכול, אוקיי? שומרת יותר טוב על מערכת העיכול של התינוק, ושיש לה תפקיד מגן בלשמור על משקל גוף תקין בילדות המוקדמת ובהמשך החיים. ולכן, זה לצד זה שראו שבעצם אין אפקט מגן לחשיפה למזונות עם פוטנציאל אלרגני גבוה לפני גיל 6 חודשים, בעצם יצר את ההבנה שניתן לדחות את תהליך המעבר למוצקים החל מגיל 6 חודשים. אבל פה חשוב לי להגיד שרית, זה לא שבגיל 6 חודשים מתחילים. בגיל 6 חודשים אני רוצה להסתכל על התינוק ולראות שהוא נראה לי מוכן. ומה זה אומר שהוא נראה מוכן? זה אומר קודם כל שהוא מחזיק את הראש ואת הגב שלו בצורה יציבה. אנחנו מצפים שהוא יעשה את זה עוד לפני, שיש לו קשר בין העין, היד והפה. גם זה אנחנו רואים בשלבים יותר מוקדמים על משטח הפעילות. זה חלק מהסימנים הראשונים, כשאנחנו רואים שהוא יכול להושיט את היד לחפץ ולקרב אותו בעצם אל הפה. סימן נוסף שאנחנו רוצים לראות, שבעיניי הוא הכי חשוב מכל הסימנים, זה לראות שהוא מתעניין באוכל. זאת אומרת שכשאנחנו אוכלים, לא נעים לנו לאכול לידו ולא לתת לו גם לאכול, כי הוא רוצה להושיט ידיים, הוא רוצה לטרוף, הוא רוצה לטעום ממה שאנחנו אוכלים. ודבר נוסף שאנחנו רוצים לראות מהרגע שאנחנו מתחילים, זה שאנחנו רוצים לראות שהרפלקס של הוצאת הלשון, זה שהם מוצאים הרבה את הלשון החוצה, בעצם הולך ונעלם, ומצליחים להחזיר ולהכניס, בעצם להחזיק את הלשון בפנים בתוך הפה, ובהמשך גם להניע בעצם את המזון בתוך הפה, אבל זה כמובן אפשר לראות רק אחרי שאנחנו מתחילים. עכשיו, כשדיברו על להתחיל אחרי גיל 4 חודשים, או בין גיל 4 ל-6 חודשים בכמויות מזריות, אז דיברו על המושג טעימות, בין כפית ל-2-3 ביום, ולא מדובר על איזה כפית הריון, אלא כפית קטנה, שליש כפית, חצי כפית, וברגע ש... ואמרו להגביל את הכמות, והיה בזה אגב משהו די בעייתי, כלומר, מצד אחד אני רוצה ללמד את הילד שלי לאכול, ומצד שני אני אומרת לו, פוס משחק, אחרי 2-3 ביסים, או איך שמעתי אותך אומרת בפודקאסט, פוס כדור הארץ, סטופ כדור הארץ, שלמדת מהבת שלך, אז... אז בעצם היה בזה איזשהו מסר מאוד מאוד בעייתי, כי אם אנחנו רוצים ללמד ילד לאכול, אנחנו רוצים גם ללמד אותו להקשיב לעצמו ולגוף שלו, אוקיי? ולכן כשאנחנו מתחילים מגיל 6 חודשים, ומערכת העיכול בעצם יותר שלמה, יותר חזקה, מתפקדת בצורה יותר תקינה, אנחנו לגמרי 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 יכולים לאפשר לתינוק להגיד לנו מתי מספיק לו בהתנסות. אז אנחנו יכולים באמת לכוון שבפעמים הראשונות זה יהיה בכמות קטנה, כי צריך לקחת בחשבון שמערכת העיכול שהתרגלה רק לחלב אם או רק לתמל, פתאום נחשפת לאוכל חדש וזה מאתגר, ואנחנו גם נדבר על האתגרים של מערכת העיכול, אבל באופן עקרוני אני לגמרי רוצה להעביר לילד או לילדה, לתינוק או לתינוקת את המסר, שאני פה כדי להציע לך את האוכל, ואתה פה כדי להגיד לי האם אתה רוצה לאכול וכמה אתה רוצה לאכול. ולכן הכמות בעצם תהיה כנראה בהתחלה מאוד מאוד קטנה, כי זה התנסויות ראשונות, אבל עם הזמן אני לגמרי מצפה שזה ילך ויגדל, והכמות תיקבע תמיד לפי התינוק.
ואם אני רואה שאותו תינוק, באמת יש לי תינוק שהוא כבר לא תינוק ראשון, אוקיי? שני, שלישי, רביעי, הוא רואה את כל האחרים שלו אוכלים, והוא בין 4 חודשים או 5 חודשים, והוא עם הראש לו כבר בתוך הצלחת, הוא רוצה מה ש... מה שהוא רואה שבעצם האחים, הרי זו התנהגות גם שהיא נלמדת ככה, לאפשר לו?
אז קודם כל אני אגיד שזה לא תהיה טעות, כי עד לפני כמה שנים זו הייתה הנחיה לגיטימית, אז להגיד שזו טעות פטלית, אני לא יכולה להגיד את זה עם יד על הלב, אבל אני כן אגיד בוא ננסה לחכות, בוא ננסה לחכות גם אם לא לגיל 6 חודשים, בוא ננסה לחכות עוד קצת, יש מצבים גם של התינוק יש ריפלוקס, של התינוק מסרב לאכול בקבוקים, יש מצבים שבהם אנחנו כן צריכים להקדים את שלב המעבר למוצקים, וכמו שאמרתי, לא בגיל 6 חודשים בדיוק אנחנו מתחילים את המעבר למוצקים, אנחנו רוצים לראות סימני מוכנות, אז יש ילדים שבאמת קצת יותר מפותחים, וכשזה ילד שני, שלישי, רביעי, הרבה פעמים הם ילדים שהרבה יותר מושפעים מהאינטראקציה החברתית, וכתוצאה מזה, הם רוצים להתקדם מהר יותר, הם ילדים שהולכים מהר יותר אחרי זה, הם ילדים שמדברים מהר יותר, אז אני כן בעד תמיד להסתכל על התינוק, ואם רוצים להתחיל קצת יותר מוקדם, אפשר תמיד להתייעץ גם עם איש מקצוע, ואם אין איזה שהן בעיות משמעותיות במערכת העיכול, והילד באמת מראה את כל סימני המוכנות, כמה ימים לפה או לשם, זה לא נראה לי משמעותי, כמו לא להתחיל שבוע-שבועיים אחרי גיל 6 חודשים, וגם לא להתחיל שבוע-שבועיים לפני, אבל רק לזכור שיש סיבות הגיוניות שבגללם דחו את, את, את הגיל של התחלת המעבר למוצקים.
אז באמת הזכרת שאחת הסיבות למעבר למוצקים מוקדם יותר, זה ריפלוקס, וזה גם בעצם תינוקות שנגיד היו על הנקה מלאה, והם עכשיו הולכים למשפחתון, לגן, לאיך שלא קוראים לזה, והם לא מוכנים לקחת בקבוק, ואז הדרך ההזנה היחידה שיש להם להציע בגן, זה באמת על ידי האכילה של מוצק, או להסמיך קצת את החלב הם, ולתת אותו עם כפית, כי בעצם התינוק מסרב לבקבוק, לכל האכילה הזאת מהבקבוק. אז בואו נדבר תכלס, עכשיו אני צריכה להתחיל טעימות, זה ילד ראשון שלי, בסדר, אין את האחים שלו, הוא לא רואה אותם, ילד ראשון, אמרו לי אני צריכה להתחיל טעימות, ממה אני מתחילה? בתקופה שלי היה ספר, וגם היה צריך הכל להדות ולמעוך בנפרד, וזה היה קשה.
אז אני אומרת, בואי נעשה את זה קל. קודם כל, בואי תראי מה יש לך בבית. כולנו יכולות למצוא איזשהו פרי או ירק יחסית קל לעיכול. מה זה אומר יחסית קל לעיכול? קישו, בננה, אבוקדו, תפוח עץ, אגס, דלה, תפוח אדמה, גזר, אחד מהם. בוא נתחיל איתו, קודם כל. לא צריך ללכת לסופר, לקנות רשימה של ירקות ופירות, כי זה לוקח זמן עד שמתחילים לאכול כמויות יותר גדולות. אז אפשר להתחיל קודם כל במה שיש בבית. ובאמת אחד מהמאכלים האלה שאמרתי, כולל אבוקדו, שהוא גם נחשב קל לעיכול, אפשר להתחיל איתם. עכשיו, כל ירק שיש לו קליפה, אנחנו רוצים לקלף אותו, וכל ירק שהוא קשה, אנחנו רוצים להדות אותו ולטחון אותו. אבל את זה אנחנו עושים רק בשלב הראשוני. אנחנו מקלפים ומעדים כדי להקל על העיכול, כי שוב, מערכת העיכול העדינה הזאת, שהיא חזקה, כן? והמטרה שלנו זה לחזק אותה, אבל היא עדינה, היא עוד לא נחשפה לכל המאכלים, הולכת להיחשף בעצם לראשונה, ואנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר קל למערכת העיכול להתמודד. אז שבוע, שבועיים לעדות זה נראה לי סבבה, אחרי זה אני חושבת שאפשר לאט לאט לזרום יותר במטבח, עם שיטות בישול שהן קצת יותר קונבנציונליות, כמו לבשל, כמו לטחון, אבל בשלב הראשוני כן הייתי מציעה לעשות את זה בשביל להקל על העיכול, כשהמרקם שאיתו אנחנו מתחילים הוא תמיד במרקם תחון, חלק, אוקיי, תכף אני אסייג את התמיד הזה, הוא במרקם תחון חלק, אבל גם פה מאוד חשוב לקחת בחשבון שאין לי מטרה לגדל תינוקות שמצטיינים באכילת אוכל תחון. יש לי מטרה לגדל תינוקות שעם הזמן וההתפתחות מתקדמים במרקם, לא רק בכמות, לא בנפח שהם אוכלים, אלא במרקם ובמיומנות האכילה שלהם. אז רוב האימהות, במיוחד לילד ראשון, יתחילו בגישה יותר מסורתית. של מזון תחון, ואז מזון שהוא מרוסק, שהוא בעצם מעוך בעזרת מזלג, או שמגרדים קצת עם פומפייה, ולאט לאט בעצם המרקם יהפוך להיות יותר ויותר דומה לאוכל שאנחנו המבוגרים אוכלים, ויש אמהות שהיום גם מודעות לגישה שנקראת בייבילד, שבה בעצם אנחנו מלכתחילה יוצאים מנקודת הנחה, שהתינוק אחרי גיל חצי שנה, כשיש לו את כל סימני המוכנות, בעצם יכול להתחיל להתנסות באוכל, בגודל של שתי אצבעות, שהוא יכול להחזיק בצורה עצמאית, ולהכניס אותו לפה, ולבסט את הכמות שהוא צריך, והוא יוביל את התהליך. ובמצב כזה, אנחנו בעצם גם בוחרים, את מה שיש לנו כרגע בבית, מבין המאכלים שהם נוחים יותר לעיכול, קלים יותר לעיכול, ואיתם אנחנו מתחילים. שוב, פירות וירקות קלים יותר לעיכול,
מה, אבטיח למשל? אני מנסה לחשוב על איזה מה את נותנת לו ישר כמוצק, בננה אבטיח?
אז בעצם אמרתי תפוח עץ ואגס ובננה ואבוקדו, נכון, את זה הוא לא יכול, זה אפשר של הבייבילד, אז את יכולה להתחיל מבטטה ואת יכולה להתחיל מאבוקדו ואת יכולה להתחיל מלתת לו אגס שאת מעדה אותו ואז הוא יכול בעצם למצוץ אותו והוא יותר רך ואת נותנת לו בעצם להחזיק את האגס כשהוא כמו פלחים גדולים, והוא עדיין לא מוריד ממנו חתיכות, הוא בעיקר מוצץ אותו, בעיקר עושה פעולה של מציצה.
אז יש גם דבר כזה שראיתי, ששמים את זה בתוך מעין מוצץ כזה, שזה סק שהוא יכול ללעוס את הפרי דרך החורים, ואז זה לא חתיכות גדולות. אבל רציתי לשאול אותך, כי יש עוד דבר ששמעתי עליו, האם זה נכון שכדאי להתחיל מדברים שהם לא מתוקים? למשל, בטטה זה מתוק, אבוקדו לא.
אז אני רק אגיד על המוצץ טעימות, שהוא לא מומלץ, כי הוא לא מפתח את מיומנות האכילה. מוצץ טעימות, בעצם מה שהוא עושה, הוא מאפשר לתינוק לקבל את הנוזלים ואת הסוכרים שנמצאים בתוך מוצץ הטעימות, בתוך הרשת. אבל הוא לא גורם לתינוק להתמודד עם הרבגוניות שיש למרקמים בתוך הפה, ובעצם חלק מללמוד לאכול זה לא רק ללמוד לבצע את הפעולה של האכילה לצורך הגדילה, אלא זה גם ללמוד בעצם להניע את הפה, את הלשון, את החניכיים, להיחשף למרקמים ולטעמים שונים, והמוצץ בעצם מונע את נושא החשיפה החושית למרקמים שונים. אנחנו יודעים שלמשל בננה ותפוח עץ, גם כשהם תכונים, הם לא מרגישים אותו דבר בחלל הפה. ואם אני שמה את זה בתוך המוצץ הזה, אז בעצם הכל מרגיש די אותו דבר, רק הטעם קצת משתנה.
הבנתי.
אז זה בנוגע למוצץ טעימות, הוא פחות מומלץ כדי לפתח מיומנויות אכילה.
אז תגידי, אז מתי, אוקיי, מגיע חצי שנה.
ואז שאלת בעצם על מתוקים. האם נכון. בעצם יש איזושהי חשיבות להתחיל בירקות לעומת פירות? אז באמת יש פחד גדול מזה שאם התינוק יתחיל מפירות, אז הוא יעדיף מתוק. אז חשוב לי להגיד לכולם, שלכולנו יש העדפה מולדת למתוק. חלב האם הוא מתוק, הפורמולות עצמן מתקתקות. מה שחשוב וישפיע על מה התינוק יאכל בהמשך החיים, זה בעיקר למה שהוא יהיה חשוף, ולהרגלי אכילה שיהיו בבית, וזה פחות קריטי אם התחלתם מתפוח או מבטטה. מה שכן קריטי זה להתחיל ממזונות גולמיים, אמיתיים, טבעיים, כמו להכין בבית את הרצק הזה של הפירות או של הירקות, ולא לתת משהו קנוי, כי המשהו הקנוי הזה, אורגני, טבעי ככל שהוא יהיה, הוא עבר דרך התעשייה, וברגע שהוא עבר דרך התעשייה, זה אומר שהטעם שלו נועד להיות חדגוני, כדי שאת כצרכנית, כלקוחה, לא תתאכזבי שפעם הטעם הוא כזה ופעם הטעם הוא כזה. אבל כשאני הולכת לסופר ואני קונה תפוח, אף תפוח הוא לא כמו התפוח השכן שלו, ואף בטטה היא לא בדיוק כמו הבטטה השכנה שלה, לא במרקם ולא בטעם. ואני רוצה שתינוקות ייחשפו דווקא למגוון, לוורסטיליות הזו. ולכן ההמלצה תמיד 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 תהיה, לא אם להתחיל מפירות או ירקות, אלא כמה שיותר מזון גולמי וביתי.
ייצור, בלי גרבר וכל מיני סמודיז, שהבת שלי בת 8 ועדיין אוהבת אותם. כל מה שמחלקים במקדונלדס כחלק מסיום של הארוחה. אז אוקיי, אז הגיע הרגע, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו הולכים לתת, ממה להתחיל. עכשיו, איך משלבים את זה בתוך העולם של ההנקה, או בתוך העולם של הבקבוקים? עושים את זה לפני, עושים את זה אחרי, עושים הפסקה ונותנים באמצע?
אז רק אני אגיד שבאמת הצרכים הפיזיולוגיים זה יותר ויטמין C, ולכן אנחנו צורכים פירות וירקות, ויותר ברזל, ולכן כדאי לשלב גם למשל עדשים, סויה, הודו, בקר, עוף במרק, וגם צריך לחשוף לשומנים שחיונים להתפתחות המוח ומערכת העצבים, ולכן כדאי להוסיף שמן זית וטחינה וחמת בוטנים ושקדיה לתוך האוכל, ואנחנו רוצים לבנות בהדרגה את האכילה בכמויות שילכו ויעלו כשהתינוק קובע את הכמות, והתדירות תלך ותעלה עם ההתפתחות והיכולת של התינוק מארוחה אחת או שתיים ביום, וככה בהמשך אנחנו נגדיל את התדירות. ועכשיו בואו נדבר באמת על התזמון, מתי עושים את זה? נכון? זו בעצם השאלה.
כן. למרות שהזכרת לי עכשיו שהטעימה הראשונה של הגדולה שלי זה טחינה גולמית דרך אגב. טבלתי לה כפית והחזיקה, ואומרה, יש לי תמונה שלה כולה מלוקקת בטחינה.
וזה אחלה. וזה אחלה. ולזה ממש... התכוונתי לעשות את זה קל. זה אחלה. אז מה שיש לך בבית כרגע זה טחינה, וכרגע את מכינה עצמך טחינה, את רוצה לתת לה טחינה, אחלה, קל. יהיו כאלה שיסייגו את מה שאני אומרת כרגע, ויגידו, תראי, טחינה מורכב מסומסום, וסומסום יש לו פוטנציאל אלרגני גבוה. ובגלל שאותו אנחנו רוצים לחשוף בכמות מזערית במשך 3 ימים רצופים, אולי לא כדאי לחשוף למשהו שיש לו פוטנציאל גבוה יותר לאלרגיה. שאם חלילה תהיה אלרגיה, אז לא ייווצר הקשר ראשוני של התנסות באכילה עם אלרגיה. אבל אני אומרת, אין לזה סוף. צריך לעשות גם את הדברים קלים ופשוטים. אבל זה ככה כדי להרחיב...
זה עלית עכשיו נקודה, לפני שאנחנו נוגעים למתי, באמת כל השיח הזה של אלרגיות, אפילו היה שיח שכדאי לחשוף לתמל בזמן הנקה מלאה, כדי למנוע אלרגיה לחלב פרה בהמשך.
ואני מקווה שכולם יודעים שזה לא נכון.
אז בואי נספר להם, למי שלא בטוחה בזה, למה בעצם זה לא נכון?
אין שום סיבה שאישה מניקה תיתן פורמולה, תמל, משהו אחר, במקום הנקה, כי אין הזנה טובה יותר מהנקה, ולא נמצא מבחינה מחקרית שיש לזה השפעה מיטיבה. אפשר להיחשף למוצרי חלב בהמשך החיים כחלק משלב המעבר למוצקים בעזרת גבינות או בעזרת באמת גבינות, גבינה לבנה, יוגורט, קוטג', אבל אין סיבה לשלב פורמולה למטרה של מניעת אלרגיה. במידה ומישהי בוחרת לשלב פורמולה כי זה מקל עליה בחיים, אחלה, אין לי בעיה, אני לא נגד, אני חושבת שיש מספיק מורכבויות בחיים, אבל המטרה לא צריכה להיות מניעת אלרגיה.
אבל בואי גם נדגיש, למשל שדבש אסור עד גיל שנה.
נכון.
יש עוד משהו שצריך להימנע ממנו בשנה הראשונה לחיים?
אז דבש אסור לא מטעמי אלרגיה, אלא מסכנה של חיידק, שנקרא בוטוליניום טוקסין, שיכול להיות בתוך הדבש, ומערכת החיסון של התינוק לא מספיק חזקה בשביל להתמודד עם זה, ולכן אנחנו לא חושפים לדבש. אנחנו לא נותנים חלב ניגר, חלב נוזלי לשתייה, כדי שזה חס וחלילה לא יחליף מנה של פורמולה, של תמל או של הנקה. ואנחנו רוצים לשמור על כללי בטיחות, ולכן אנחנו לא נחשוף למאכלים שיש איתם סכנת חנק, אז אנחנו לא נחשוף למאכלים עגולים למשל, לא לאגוזים, לא לנקניקיות, לא לענבים עגולים. אנחנו נצטרך להתאים תמיד את צורת ההגשה, במקום להגיש למשל את האגוז, אנחנו נגיש את ממרח האגוז, כמו במקום להגיש בוטנים, אנחנו נגיש חמת בוטנים, או במקום להגיש ענבים בצורה שלמה שלהם, אנחנו בגיל המתאים נחתוך אותו לרבעים, לא רק בגיל, במיומנות אכילה המתאימה, אנחנו נחתוך אותו לרבעים, ואחר כך אנחנו נחצה אותו.
אז מתי נכון לשלב את הטעימות? אם אני מניקה או נותן בקבוק, זה לא משנה, מתי? היית אומרת שכדאי לשלב.
אז קודם כל אני מציעה תמיד לתת ולהציע את הטעימות בשעות היום, בשעות הבוקר באופן יחסי, שעות הצהריים, בשעות שבהם אנחנו מזהים שאלה השעות הטובות של התינוק, שאלה השעות שבהם הוא ערני יותר, שאלה השעות שבהם הוא לא עייף ולא רעב, ונורא חשוב לזכור שבגלל שכל תהליך התחלת המעבר למוצקים הוא הדרגתי, אנחנו לא מצפים שבהתחלה הוא יגיע רעב ויתרוף את המנה. אנחנו רוצים שהוא יתנסה, שהוא יחקור, שהוא ילמד. אז אנחנו רוצים להציע לו את זה בזמן שבו הוא לא עייף מדי ולא רעב מדי. בדרך כלל זה יהיה כחצי שעה אחרי שהוא מתעורר משנת בוקר, או כחצי שעה אחרי שהוא מתעורר משנת צהריים. זה בדרך כלל יכול להיות זמנים טובים, וככל שבעצם הוא יתקדם מבחינת הכמות ומבחינת המיומנות, אז אנחנו נוכל בעצם להתחיל להציע לו את המנה בשעה שהולכת ונהיית דומה יותר לשעה שבה הוא רגיל לפתח רעב גדול יותר. כלומר, בהתחלה ניתן בזמנים שבהם הוא לא רעב ולא עייף, ולאט לאט נרצה להציע לו את זה בזמנים שיותר דומים לזמנים של ארוחות.
יפה. אז עכשיו בעצם אנחנו מדברים, הרי בואו נזכיר לכם על באמת תינוק בן חצי שנה, יש לו זמן הערות, הוא בתהליכי למידה, ואז איך הכי נכון להציע לו את זה? למשטח פעילות, לשים אותו על כיסא, להחזיק אותו עליי, איך את? על טרמפולינה למי שיש לה, על פוף, איך הכי נכון לתת לו את הטעימות האלה?
אז כשאנחנו מתחילים בגיל חצי שנה, אנחנו לגמרי יכולים להושיב את התינוק על כיסא אוכל, גם אם הוא עדיין לא יושב בצורה עצמאית, כי זמן הישיבה בכיסא הוא באזור 5, 10, גג 15 דקות, לא יותר מזה, ולכן ההמלצה היום היא להושיב בכיסא, לא להושיב בפוף, פוף הוא מסוכן מאוד, לא להושיב בטרמפולינה, בעצם הפוף גורם לזה שלגוף של התינוק הוא בעצם שקוע בתוך הפוף, אם הוא רוצה לפלוט את האוכל החוצה, הוא לא יכול לפלוט את האוכל החוצה, יהיה לו קשה בעצם לרקון קדימה ולפלוט את
המזון. אין לו תמיכה, אין לו כאילו קונטרה.
אין לו התנגדות, בדיוק, כן. אין לו התנגדות. ובתוך הטרמפולינה יש תנועתיות מאוד גדולה, והתנועתיות הזו של הטרמפולינה יכולה בעצם גם כן להפריע לאכילה הטבעית, ועלולה לגרום גם לאיזושהי מוסחות ותנועתיות מאוד מאוד גבוהה. ולכן ההמלצה היא לשבת בכיסא אוכל, אבל אנחנו רוצים לראות שהתינוק יציב. מה זה אומר? שהוא לא נוזל לצדדים, לא נוזל ימינה ולא נוזל שמאלה, שהוא בעצם עם עצם בית החזה שמגיע מעל המגש, שהוא יכול להושיט את הידיים למגש, המרפקים שלו יכולים להיות למשל מעל גובה המגש. לפעמים אנחנו צריכים לשים לב שגם לרגליים שלו יש תמיכה, אוקיי? שיש איזושהי קונטרה, איזושהי התנגדות בכפות רגליים. זה פחות רלוונטי בגיל 6 חודשים, כי הם עוד מאוד קטנים, אבל לאט לאט ככל שהם גדלים, ויש להם יותר נקודות אחיזה, אז הם בעצם יותר יציבים, ואז הם יכולים לאכול יותר. תחשבו על זה שאם אנחנו נתיישב על כיסא בר גבוה, ולא תהיה לנו תמיכה נוחה לכפות רגליים, אז אנחנו מהר מאוד יחב לנו אגב ונרצה לקום. אז גם אצל תינוק שאמור להתנסות באכילה במשהו חדש, מאוד חשוב שנדע שהישיבה הפיזיולוגית שלו, אוקיי? נועדה בעצם כדי לתת לו את היציבות ואת הבסיס, להתנסות בבטחה ולפתח את מיומנויות האכילה. ולכן כל הנושא של טרמפולינה, כל הנושא של התזוזה הזו שבעצם פוגעת ביכולת שלו אולי לפלוט את האוכל החוצה, להיות יציב עם שהוא אוכל ובעצם התנועה של האוכל היא עם מורד מערכת העיכול ולא בתנועתיות, חלילה לא בפוף, שוב אמרנו הוא שוקע ואין לו התנגדות, ובעצם אז הוא שוקע. אז מאוד מאוד חשוב שהוא יישב בכיסא אוכל. עכשיו, אין לי התנגדות שבפעמים הראשונות, באמת ההתנסות תהיה כשהתינוק יושב עליכם. מה שכן אני רוצה שתיקחו בחשבון, שכשאתם מחזיקות אותו בידיים, הוא יושב עליכם, מאוד קשה לכם לראות אותו. והכלל הראשון של בטיחות זה קשר עין. והבסיס לאכילה טובה זה תקשורת טובה בזמן האוכל. אז תשאלו אותי מה אני ממליצה, אני ממליצה שאתם תהיו עם הפנים ותסתכלו עליו. אני ממליצה שאתם תשבו בגובה העיניים שלו. אני ממליצה שאתם תגישו לו את הכפית בצורה שהיא מכבדת, שזה אומר שהיא מופנית לגובה הפה, שהיא לא מגיעה מלמעלה, שהיא לא מגיעה מלמטה, שממש אתם מציגים את הכפית, כאילו הייתם יוצאים לדייט עם הבן זוג שלכם, או הבת זוג שלכם, והייתה נותנת לכם את הכפית הזו, והייתם רוצים שהכמות על הכפית, גם מבחינת כמה שמים על הכפית, תהיה לכם נעימה לפה, אז תבחרו את הגודל של הכפית שהיא צרה יחסית ושטוחה יחסית, כי לתינוק עדיין קשה לעשות פעולת גריפה, ותבחרו לתת את הכפית בצורה שמאוזנת לרצפה, והתינוק יכול בעצם להתאמן על, גם על פעולה של גריפה, שזה חלק מלפתח מיומנות אכילה, ושהוא יישב בצורה שהוא מרגיש ביציב, ואם אתם מרגישות שהוא קצת נוזל לצדדים, תשימו איזשהו סדין, תשימו איזשהו מגב ותייצבו אותו, תנו לו לשבת בצורה שהוא מרגיש בה, נוח, יציב, חזק, זה חשוב.
אז מה, בלי מטוסים מהשמיים?
בלי מטוסים מהשמיים לגמרי. אני ממש רוצה שילד יאכל כמה שהוא רוצה. אני רוצה שהוא יאכל לפי איך שהוא מרגיש.
ולשבת ולאכול איתו ביחד? או מה עם אכילה משותפת וכאילו כמנהג כזה?
אז פה חשוב לי להגיד שהמטרה של אכילה משותפת היא גם יצירת הרגלים נכונים לחיים. מחקרים מראים שאכילה משפחתית מגינה מפני המון התנהגויות סיכוניות בעתיד ומשפרת התנהגויות אכילה, אבל גם כי התינוק בעצם צריך ללמוד לעשות פעולה חדשה, ואנחנו יודעים שתינוקות לומדים הכי טוב מחיקוי, ומה שילדים שואפים לעשות זה להיות דומים להורים שלהם. וזה מדהים, כי כשאני פוגשת הורים שהילדים שלהם יש להם איזשהו קושי במיומנויות אכילה, ואני מסבירה להורים אפילו להדגים לפעמים בצורה קצת מוגזמת את הפעולה של הליסה, אז זה מדהים, את יכולה לראות את התינוק ממש איך הוא מסתכל על ההורה שלו ופותח את הפה ומנסה להזיז את הלשון כמו שההורה שלו מזיז את הלשון. ואני אומרת פה, יש את המשפט fake it until you make it, אבל פה באוכל don't fake it. תאכלו באמת, כי הנטייה שלנו כשאנחנו עושים כאילו זה להגיד כל מיני דברים כמו איזה טעים, ולעשות כל מיני תנועות כאלה של, של בעצם כמו מין צקצוק כזה של, 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 של הלשון והחיך העליון, אבל אנחנו לא עושים ככה, אנחנו לא עושים בתנועה סיבובית, ואנחנו משתמשים בלשון, ואנחנו מעבירים את בולוס המזון מצד לצד, וזה בדיוק הדברים שאני רוצה שהתינוק יראה. אז לא צריך להגיד לו, תראה, אבא לוקח ביס מלפפון, פשוט שאבא ייקח ביס מלפפון, כי בא לו לקחת ביס מלפפון, כי כרגע הוא יושב עם הילד שלו, והוא רוצה להדגים לו איך אכילה נראית.
מאמן. עכשיו, מתי מגיע השלב שאני יודעת שזה מחליף ארוחה? של כל הטעימות וההתנסויות האלה, אני מגיעה למצב שאחרי זה אני לא צריכה להעניק אותו או לתת לו בקבוק.
אז אין איזשהו גיל כזה, אבל יש איזשהו שלב שבו אנחנו נראה שכשהצענו לו מים בסיום הארוחה של המוצקים, הוא יכול עכשיו למשוך שעתיים, שלוש, עד הארוחה הבאה, או עד הפעם הבאה שהוא יפקש הנקה, או בקבוק. ואז בעצם אני יודעת שהכמות שהוא אכל היא כנראה מספיקה לו כארוחה. אבל פה אנחנו צריכים להיות נורא נורא קשובים, ולהיות מאוד גמישים, ואני בכוונה אומרת את זה, כי תינוקות בגיל שבו הם מתחילים מעבר למוצקים, זה גיל שבו הם גם מתחסנים ויוצאות שיניים, ויש כל הזמן, לפעמים נכנסים למשפחתון, למסגרת, ויש כל הזמן תנועה קדימה ואחורה, אוקיי? אז מאוד חשוב שאנחנו נדע שיום אחד יכול לעבוד מאוד טוב, ויום אחר יכול לעבוד פחות טוב, וארוחה אחת יכולה להיות יותר מוצחת, וארוחה אחרת פחות מוצחת. צריך להיות קשובים ולראות. אם הוא זקוק לבקבוק או להנקה מהר יותר, זה יכול שיהיו ימים כאלה ויכול שיהיו ימים אחרים. עכשיו אני אומרת להיות קשובים וגמישים, אבל אני גם אומרת לייצר אתגר מותם. אני גם אומרת שחלק מהתפקיד ההורי זה גם לייצר בעצם את פוטנציאל הרעב לאט לאט, לכוון את הילד לזה שהמטרה שלנו כרגע היא להתקדם במוצקים. כשהתינוק למשל מגיע לגיל 7, 8, 9 חודשים, תלוי בהתקדמות שלו, אפשר לעבור איתו גם לשתיים ושלוש ארוחות ביום, תינוק בגיל 19 חודשים יכול גם להגיע לשלוש וארבע ארוחות מוצקים ביום, ולאט לאט האוכל המוצק באמת יכול להתחיל להחליף את תדירות ההנקות או תדירות הבקבוקים, אבל זה חייב להיות כתלות לא רק בנפח שהוא אוכל, כי התחלתי ואמרתי, לא מעניין אותי תינוק שמצטיין בנפח של מחית, אלא זה כתלות גם בחוויה שלו, האם אוכל זה חוויה משותפת, זה חוויה כיפית, האם יש לנו תקשורת טובה סביב האוכל, אוקיי? וגם במיומנות אכילה. ככל שהתינוק ילמד לאט לאט להתקדם במרקמים, ולאכול בצורה עצמאית יותר, הוא יחווה חוויה של הצלחה גדולה יותר, יהיה לו בעצם עידוד פנימי על זה שהוא מצליח לאכול בצורה עצמאית, ולהסביע את עצמו כשהוא מרגיש רעב, וזה יעורר את המוטיבציה שלו לרצות לאכול יותר. אז גם התפקיד, ההורי הוא גם לזכור שאם הילד לא יגיע רעב לארוחות, הוא תמיד יאכל קצת, ואז הוא אף פעם לא יאכל מתוך רעב, והוא לא יחווה בעצם את החוויה הזו של אכלתי וסבתי.
ואז בעצם מתי אני יודעת לעבור מארוחה אחת לשתי ארוחות, משתי ארוחות לשלושה ארוחות, לארבע, כאילו מתי אני יודעת להגביר את הקצב, שמצד אחד לא להעמיס על מערכת העיכול, שכמו שאמרנו, היא רק התחילה, שנייה, תנו לה להבין מה קורה פה, זה עוד שינוי מאוד מאוד גדול שהתינוק עובר, לבין זה שהוא רוצה, הוא מסוגל, הוא אפשר לרוץ איתו קדימה.
אז בדרך כלל בגיל שישה חודשים שאנחנו מתחילים, אנחנו מתחילים מפעם עד פעמיים, הרבה פעמים אני אומרת בואו תתחילו שבוע שבועיים מפעם ביום, ואז תעבור לפעמיים ביום, וכשהתינוק מגיע לאזור גיל שמונה חודשים, 7-8-9 חודשים, סביר שהוא כבר אוכל שתי ארוחות טובות, ואפשר להגיע איתו לשלוש ארוחות, ואז אפשר להגיד שבכל חודש, אפשר לעלות עוד תדירות של ארוחה, כמו מין כלל אצבע כזה, ואפשר להגיד בגיל 6 חודשים אפילו ארוחה אחת, 7 חודשים שתי ארוחות, 8 חודשים אפשר להתקדם לשלוש ארוחות, 9 חודשים 4 ארוחות, 10 חודשים 5 ארוחות, אבל שוב, לא לספור את זה על בדיוק על החודש ועל היום ועל הדיוק, צריך להסתכל על התינוק, יש ילדים שזורמים יותר, ושזה הולך איתם טוב יותר, ולפעמים ילד הוא פתאום חולה שבוע, שבועיים, אז זה לא בגיל 7, 8 ו-9, זה ב7.5, 8.5, 9.5, ולפעמים אנחנו לא פנויים לעשות את כל הארוחות האלה, בואי, כל ארוחה כזו זה ברדק, אוקיי? אז לפעמים גם ההורה...
בואי נדבר על זה רגע, כן, למי שלא אוהבת.
זהו, צריך גם מרחב נשימה, ואז כאילו, אוקיי, ארוחה, שתי ארוחות ביום עד גיל 8 חודשים, סבבה, בגיל 8 חודשים תעבור לשלוש ארוחות ביום. הכל בסדר, זה גם נורא נורא תלוי בתינוק. אבל
זה
כן,
גם השלב שמבחינתי, אם את כמוני שלא אוהבת המטבח, וכל הדבר הזה נשמע כמו איזה תיק, אז באמת השלב הזה שמכניסים לגן, ופתאום המוצקים שם מאוד מאוד ברורים ומסודרים, זה גם מאוד מאוד עוזר. אבל את האמת שאני באמת נעזרתי, וככה אז היה, אני לא יודעת, כנראה בטוח גם היום, מקפיאים אותם בכל מיני קופסאות כאלה קטנות, ואז אני מבשלת מרק, יש לי שבועיים קדימה, וזה לא באמת התעסקות יומיומית. אז אני אדבר קצת מהצד של ההנקה. תמיד שואלים אותי, מתי מודים הנקה? כאילו, איך אני יודעת שהוא לא צריך לנוק אחרי המוצקים? אז לא דיברנו על מים, לפני שאני נוגעת בהנקה, מתי משלבים מים? בעצם משלבים מים רק כשהתינוק מתחיל לאכול מוצקים. עד לאותו רגע זה או הנקה או תמל. אז איך אני יודעת כמה מים, מתי לשלב, ביס כפית, ביס מים, כאילו איך זה עובד?
בדרך כלל ההמלצה תהיה להציע מים בסיום הארוחה, בכמות של 20 עד 40 cc, זה בהתחלה כמויות שהן ממש ממש ראשוניות, זה רק ללמידה, כמו שצריך ללמוד לאכול, צריך ללמוד להתרגל לטעם של מים, ואנחנו גם לא רוצים שתינוק יתלהב יותר מדי ממים, ויתחיל לשתות מלא מלא מים. אז בדרך כלל אנחנו נציע את המים בסוף הארוחה, ולפעמים אנחנו נציע גם איזשהו שלוק מים בזמן הארוחה, אם נחשוב שזה יעזור לתינוק לארגן את האוכל בתוך חלל הפה. כשתינוק אוכל בין ארוחה לשתיים ביום של מוצקים, וכל השאר הוא ניזון מהנקה או מתמל, רוב הסיכויים שהוא לא יהיה תינוק צמא, גם האוכל שלו, הפירות התכונים או הירקות התכונים, או ירקות או פירות בשיטת בייבילד, הם מבוססים בעיקר על נוזלים. אז צמא לא סביר שיהיה. אז פה אני אומרת גם להורים שמקשיבים, אל תיבהלו, אל תשימו פטל במים בשביל שהוא ישתה מים, הוא ילמד לשתות מים כשיהיה לו צורך, מתי הצורך שלו במים יעלה, כשהוא יאכל יותר מוצקים ויקבל בעצם בהדרגה פחות נוזלים בעזרת הנקה או בעזרת תמל. ברגע שהתינוק עבר לשלוש ארוחות ביום, סביר שהוא כבר יצטרך גם לשתות מים, גם בין הארוחות, כי אם הוא אוכל שלוש ארוחות של מוצקים ביום, שמגיעות על חשבון תדירות של שלוש הנקות או שלושה בקבוקים, אז סביר שכבר מים זה גם משהו שיינתן בין הארוחות, ולא רק בסיום הארוחות, וכך זה בעצם ילך ויעלה. אבל חשוב להגיד שמים זה תמיד תוצר של צורך, והצורך במים הוא תוצר של עלייה בכמות המוצקים וירידה בצריכת נוזלים מתמל ומהנקה.
מתי משחררים את ההנקה או את התמל? מתי בעצם יש לי תינוק, לצורך העניין, אין יותר בקבוקים והנקות, יכול להיות שאת עדיין מניקה, הכל בסדר, מותר לך, בקבוקים דרך אגב לא מותר לך, תמלים בגיל 5, אבל מתי אני יודעת שזהו, הכל משתחרר, ובעצם אני לא צריכה לתת לו עוד אחד לפני השינה, ולא יהיה, הרי אחד הדאגות הכי גדולות זה שיהיה חסר לו, אם אני לא אתן לו את הבקבוק תמל, או לא אתן לו את ההנקה, יהיה חסר לו, הנקה יושבת על הרבה דברים מעבר לתזונה, זה יושב על החיבור, זה יושב על הבוקר טוב, על הלילה טוב, אז אני שנייה שמה את ההנקה ככה בצד, כי ומדברת על נשים שלמשל מאוד חשוב להם לתת את הבקבוק כדי שלא יהיה חסר לו ויטמינים, כי מוכרים להם שבתמל יש מלא ויטמינים.
או כדי שלא יהיה רעב. אז אני תמיד פה עושה את ההפרדה בין תמל לבין הנקה, ואני אומרת שלפי המלצות משרד הבריאות, אחרי גיל שנה אפשר לגמול את התינוק מתמל. שוב, זה לא בגיל שנה ויום, זה אחרי גיל שנה, בהתאם למה עוד, לגדילה שלו, שהיא תקינה, שהאכילה תקינה, שיש התקדמות טובה, שהוא לא נמצא בדיוק בכניסה לגן, במעבר דירה, אך אבל אחרי גיל שנה בגדול, אפשר לצפות מהתינוק שיתבסס אך ורק על, מהפעות שיתבסס אך ורק על אכילה של מזון מוצק. ובהקשר הזה אני גם אגיד ש... אכילת לילה אחרי גיל שנה היא כבר לא מומלצת, אז גם אם ממשיכים לתת תמל אחרי גיל שנה, לא כדאי לתת בלילה, ועדיף למסגר את זה למשל לבוקר וערב, וגם זה הרגל שכדאי ללכת ולהיגמל ולהיפטר ממנו. בהנקה זה שונה, אני אגיד את זה מהנקודה שלי, ואני אשמח שאת תרחיבי, בגלל שההנקה זה הרבה מעבר רק להזנה, זה הרבה יותר גם עניין של קשר, הדבר הכי חשוב זה שההנקה תמשיך כל עוד זה מתאים לאמא ולתינוק או לפעות, וכל עוד זה לא בא על חשבון דברים אחרים. כלומר, אם ההנקה היא תומכת רגשית ותזונתית, וזה לא גורם לילד לא לרצות לאכול, שאין לו מוטיבציה, שהוא רק רוצה לנוק, זה לא מפריע לאמא, אז אין עם זה בעיה. אפשר להמשיך להניק גם עד גיל שנתיים וגם עד גיל שלוש, וזה ממש ממש נתון לבחירה אישית.
אז אני אתייחס לזה רגע, כל הנושא של הנקה צריך לשים לב, שזה בדיוק כמו שאמרת, שזה לא בחשבון ארוחה של מוצקים, למשל פונים אליי הרבה פעמים, ברצון לגמילה מהנקה בלילה, ותינוק בן שנה וחצי, שהיא אומרת שהוא אוכל מלא בלילה, וכשאנחנו עושים מה שנקרא drill down, ואנחנו רגע עוברים על כל היום, אנחנו מבינים שהוא אוכל כל הלילה, אבל האכילה שלו גם נפגעת לאורך כל היום. כי בעצם הוא סבע, צריך להבין, ומצד שני, אם הוא לא אוכל טוב במהלך היום, הוא יצטרך להשלים את זה בלילה. זה כשאני מדריכה בקורס של יועצות שינה, ואני מדברת איתם על הנקה ושינה, אז אני אומרת להם, לפני שאתם בכלל חושבות להוריד הנקה בלילה, בואו שנייה נראה מה קורה במהלך היום מבחינה תזונתית. צריך לדאוג שהתינוק יאכל טוב, כדי שנוכל בכלל להוריד הנקת לילה. אז באמת, אחרי גיל שנה, ההנקה הופכת להיות לא המזון העיקרי של התינוק, זה הופך להיות באמת איזשהו חיבור. חלב האם הוא תמיד טוב, חלב האם תמיד יש בו דברים טובים, אבל זה הופך להיות הקרבול של הבוקר, הנשיקת לילה טוב, הפגישה אחרי הגן שנפגשים ככה ולא ראינו אחד את השני הרבה זמן, זה פחות יושב על הזנה, על הזנה, אוקיי? וכשאני פוגש תינוקות או אמאות שמניקות בלעדית בגיל שנה חודשיים, שנה וארבע, שהתינוק בקושי אוכל מוצקים, אני אישית מפנה אותם באמת לעזרה של תזונאית, כדי שתעזור להם לעשות את המעבר הזה, כי אם הם עוד לא עשו אותו, והרבה פעמים זה עניין מטעמי נוחות, בסדר, מיטו בבית, להכין אוכל זה כאב ראש, ציצי זה קל, אפשר לישון תוך כדי. צריך להבין שציצי זה אחד הדברים הכי קלים לעשות, לא צריך להיות איזה. ואם מדבר על כמויות של תמל שנייה באמת, כי זה משהו שגם שואלים אותי הרבה, כמה נכון לתת מבחינה כמותית? אז אמרנו שההמלצה של משרד הבריאות זה עד גיל שנה, ומעל גיל שנה אפשר להגיד לו ביי ביי, בתנאי שהתינוק נמצא על באמת הזנה של מוצקים, נכון?
נכון, והגדילה שלו תקינה והתפתחות תקינה, נכון.
ואם לא, אז הם צריכים עזרה.
נכון, אז צריך עזרה, וכמו שאת אמרת, הרבה פעמים יש איזושהי מעגליות שבעצם פוגעת באכילה במהלך היום, בגלל אכילה מרובה בלילה, ועכשיו זה לא כל כך משנה אם זה הנקה או אם זה תמל, אם קיים הקשר הזה, המעגלי, אז כדאי בעצם להסתכל על זה ולהתייחס לזה.
בדיוק, ולעשות איזשהו קאט ולהעביר את עיקר התזונה שלו ליום ולא ללילה, וככה אולי גם תוכלי לישון יותר טוב, וגם הוא יוכל לישון יותר טוב, כי בסופו של דבר הגדילה היא לא רק מה הוא אוכל, אלא גם איך הוא ישן. משפט לסיכום?
כן, תהליך המעבר למוצקים הוא הדרגתי, והוא הרבה יותר ממטרה כמותית. צריך לזכור שיש בו את החוויה ההתנסותית, ושאוכל הוא לגמרי 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 דבר רב חושי שמערב את כל החושים. ולכן אנחנו צריכים לזכור שהתהליך הזה הוא אמנם קצת מלכלך, אבל הוא כיפי והוא מצחיק והוא איטי, ויש ימים טובים יותר וטובים פחות, וזה הגיוני שזה יעורר פחדים וחששות ושאלות, ותיקחו איתכם איש מקצוע שילווה אתכם. לפעמים זה עדיף מאוד צלחת או מאוד סינר, מישהו שייתן לכם את הביטחון ואת המענה שאתם צריכים כדי להתקדם נכון במרקמים, כי גם להתקדמות מותאמת בהתאם לגיל באופן מומלץ, יש השפעה על הרגלי האכילה שהילד יפתח בעתיד.
משהו שלא נגענו בו, ועכשיו זה צף בי, אז אני חייבת להתייחס אליו לפני שאנחנו סיימו את הפרק. כל הנושא הזה של התינוק סוגר את הפה, לא מוכן את הכפית, האמא רוצה שהוא יסיים את הקערה, הוא עושה לו עם הראש, מה המקום שלנו, האם ללחוץ עליו, האם לעשות לו, כמו שאמרנו, השוטר יבוא, מטוסים, איך בעצם להסיח את דעתו ולדחוף לו כפית לפה, כל מיני דברים כאלה שאני רואה.
כשהורה מרגיש שהוא מותש, זה אומר שהוא צריך ללכת להתייעץ ולקבל עזרה. כשילד סוגר את הפה, אנחנו חייבים לכבד את זה. זה בעצם הסוגר היחיד שהילד שולט עליו בגיל הזה, על האם הוא פותח את הפה או סוגר את הפה. ואם הילד אומר, אין כניסה לפה שלי ואני סוגר את הפה, וההורה, מכוונה טובה, אבל חוצה את האמירה הזו, יש לזה השפעות עתידיות על המון נושאים שקשורים לשליטה ושחרור, לא רק בתחום האכילה, אז אחרי זה גם בא לידי ביטוי בגמילה וחיתולים, וגם במקומות אחרים. אנחנו לא ננסה לשכנע את הילד לאכול בניגוד לרצונו, אנחנו לא נרצה שהכפית תרדוף את הפה שלו, אנחנו נרצה להציע בדרך אחרת, ויש המון המון דרכים יצירתיות להציע. אז לפעמים אנחנו צריכים עוד איזה נקודת מבט, עוד איזה כיוונון, להחליף איזשהו כלי אכילה, להעביר לילד יותר עצמאות, לעבור משיטה אחת לשיטה אחרת. זה לגמרי פתיר, רק ללכת ולהתייעץ, ולא לייצר חוויה של התנגדות באוכל, כי יש לה השלכות לעתיד.
תודה רבה. ותודה שככה באת ועשית לנו סדר. חברות, מאזינות יקרות, אם יש לכם שאלות, או אם יש לכם, הבנתי שיש פה גם כמה גברים שמקשיבים לפודקאסט, וזה מאוד מרגש אותי כל פעם מחדש לשמוע שאתם פה איתנו, לומדים את העולם הזה, כי הוא נוגע לכם כמו שהוא נוגע לנו. אם יש לכם שאלות, אני שמה לכם פה למטה את הקישור של נטלי באינסטגרם, אתם יכולות לפנות אליה ישירות, לשאול אותה, ואני בטוחה שהיא תשמח לעזור לכם. תודה רבה, ואתכן חברות יקרות, אני אפגוש בפרק הבא.